ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות דף קוף ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל, תשימו לב, בשורה האחרונה בקוף ח' עמוד ב' במשנה. לפני שנתקדם לתוכן הגמרא, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, ושמה כתבנו גירש את אשתו והחזירה, ואחר כך מת בלא בנים, מותרת ליבם, ורב אליעזר אוסר. עכשיו הנימוקים לדברים אלו, נתקדם ונראה. המשנה, המגרש את האישה והחזירה, מותרת ליבם. אחרי שהוא החזיר את האישה, אז הוא מת ולא השאיר בנים, ויש לו אח מאביו, אח מאבא, זה הבסיס ליבום, ומותרת ליבם. רש"י כותב, מותרת ליבם, ולא אמרינן, נישואין הראשונים מפילים יבמה לפני יבם, כאילו המצב הראשוני, נישואין הראשונים, הכוונה המצב הראשוני, לא אומרים שזה מה שקובע, כי אם היינו אומרים כך, והרי נעשו עליו אותם נישואין בשעת שגירשה אחיו, והביא לגרושת אחיו. אם היינו אומרים נישואין ראשונים מפילים, אז אנחנו מסתכלים על המצב הראשוני. בשלב הזה, בשלב ההוא המוקדם, היה גירושין. נכון, הוא החזיר אותה אחר כך, אבל היה מקום להגיד, נדבק עליה את התווית גרושה, גרושת אחיו. ולא משנה אחר כך שאותו אח ראשון החזיר אותה ומת ללא בנים. כל זה לפי התנא קמא לא אומרים, אלא מסתכלים על המצב בשעת מיתה. ובשעת מיתה הם היו נשואים, מת האח ללא בנים, אז מותרת ליבם. אנחנו ממשיכים לדף קט, ורבי אלעזר אוסר, כלומר המגרש את האישה והחזירה אסורה ליבם, וכן המגרש את היתומה והחזירה מותרת ליבם. מה זה יתומה? למדנו הרבה בדפים האחרונים בנושא הזה. היא קטנה שנישואיה הם נישואים דרבנן, והאימא שלה או אחיה הסיעו אותה לאותו בעל, ואותו בעל גירש אותה ואחר כך החזיר אותה. רש"י כותב בשורה שנייה, קטנה שישאו אימה ואחיה והחזירה, בין בקטנותה בין בגדלותה, מותרת ליבם, כדי אמר דמיתה מפלת, ובשעת מיתה הייתה אשתו. הגמרא ממשיכה, המשנה ממשיכה, וגם פה ורבלזר אוסר. קטנה שהשיאה אביה, כאילו בקטנותה, אלו הם נישואים גמורים מדורייתא, ונתגרשה כי תומה בחייו. בשלב הזה האבא שלה איבד את השליטה שלו עליה. נכון, התורה מעניקה זכות לאב להשיא את ביתו הקטנה, אבל ברגע שהיא יוצאת מרשותו והבעל השני במקרה שלנו הוא גירש אותה, אין לאבא בענייני נישואין, קידושין נישואין, אין לו קשר, ולכן היא מוגדרת כיתומה בחייו, למרות שאבא עדיין חי. והחזירה, עכשיו אותו מגרש החזיר אותה בקטנותה. עכשיו מה קורה אם הוא מת ללא בנים? דברי הכל אסורה ליבם. היבם, בל נשכח, הוא אח של זה שנפטר. בשבילו האישה הזאת שהיא עדיין היא קטנה היא גרושת אחיו. הגירושין היו גירושין גמורים, כי הנישואין היו נישואין גמורים דרך אביה. הגירושין הם גירושין גמורים, אז היא גרושת אחיו. זה שהוא החזיר אותה בקטנותה, זה נקרא לזה נישואין דרבנן. אז הדין או ההגדרה שלו כגרושת אחיו זה הגדרה מדורייתא. מה שהוא מחזיר אותה אחר כך זה אינה חזרה גמורה, כי קידושי קטנה אינה כלום. ולכן ההגדרה, כמו שאמרנו מקודם, כגרושת אחיו עדיין קיים, לכן היא אסורה ליבם. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו רואים פה סימונים, צורות, צורת בית, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה דעות להסביר טעמו של בלעזר אמר במשנה, המגרש את האישה בחזירה ומת בלי בנים אסורה ליבם. הגמרא, אמר איפה, זה שם חכם, מהי טעמה דרבי אלעזר שאסרה אותה שהתגרשה והוחזרה, למה היא אסורה ליבם? הועיל ועמדה עליו שעה אחת באיסורה, כלומר היא הייתה באיסור גרושת אחיו, שזה איסור שיש בו עונש קראת. עמודי רבנן לאיפה, היא הכי חליצה נמי לא טבעי. ראינו במשנה שרבי לזר הוא אוסר, נכון הוא אוסר ליבם, אבל חליצה הוא כן מחייב. וממשיך הגמרא, וחיתי מהכי נמי, ואם תגידו שלפי הסברו של איפה רבי לזר באמת לא מצריך חליצה, מאחר שהוא אמר שעמדה באיסור גרושת אחיו והתניה, אבל רואים אחרת במפורש, משום רבי לזר אמרו חולצת. אז אם הסברת הסבר נכון שהאיסור של רבי לזר מבוסס על כך שהיא מוגדרת כגרושת אחיו, אין צורך לחליצה, אלא אמר איפה רבי אלעזר לא ידע למה היא טעמה. אני לא יודע את הטעם של רבי אלעזר שאוסר אותה מצד אחד לעיבום אבל מחייב חליצה. אמר רבי, הנה בית שני, היינו תמיד רבי אלעזר מספקה ל רבי אלעזר התנה מסופק היא מיטה מפלת, ואז היה אפשר באמת לקיים עיבום. היא ניסוי משלנים מפילים, ואז היא באיסור גרושת אחיו. היא מיטה מפלת, מסבירה הגמרא, אם אתה אומר שמה מפיל אותה ליבום, מה מכניס אותה למצווה ייבום, שעת מיטה הרם יקמה ליבום, אז היא מוטלת בפני האח אפילו ליבום. היא ניסוי משלנים מפילים עם אותו הגדרה מוקדמת, זה הקובע, העמדה עליו שעה אחת באיסור, אז מצד זה אין אפילו מקום לחליצה. אז נקרא לזה הפשרה מתוך הספק שאין ייבום אבל כן חליצה. רבה אמר עוד הסבר, לעולם פשיטה לרבי אלעזר דמיטה מפלת. עכשיו וזה סיבה להתיר אותה ליבום. ומי הוא? מסביר רבה, למה רב אלעזר בכל זאת עושר? הכל, הוא הציבור, הכל בקיעין בגירושין. כולם יודעים שהיא התגרשה. ואין הכל בקיעין בחזרה. ואם נתיר אותה ליבם, יחשבו שהיא גרושת אחיו. ויכולים לבוא לידי טעות ולחשוב שגרושת אחיו זה דבר שמותר. אבל מצד האי ידיעה של הציבור על ההחזרה, למרות שמעיקר הדין מיטה מפלת, אנחנו לא יכולים להרשות ייבום. אנחנו נסתכל ברש"י, בקיאים בגירושין, הכל רואים שגירשה, בגירושין כל התבטלו, כולם ידעו מזה, אבל חזרה, שהוא המגרש יחזיר אותה, לטלי קלה, דזינין, תקמהד אלה באורתה, בשחי בצפה, קורה שהוא מחזיר אותה בשעות הלילה, שאף אחד לא מודע למתרחש, ובאותו לילה הוא, או לקראת בוקר הוא מת, דלו חזו, אינשי בחזרתה, אנשים לא הורשו, החזיר אותה, ואמרי, והם יגידו, אה, זה מייבא בושת אחיו. הגמרא ממשיכה, אחרי ששמענו את הסבר של רבא, למה רבי אלעזר אוסר, עד רבא, חזרה, כיוון דיית פתותי, במצב הזה שהוא החזיר אותה, ואחר כך מת, אנשים רואים שהיא נמצאת אצלו, יושבת תחתיו, אית להיקלה, לזה יש קול, הגמרא משיבה לדחייה הזאת, מי לא עסקינן, תעד רבורותה, ושחי בצפה, מה שאנחנו קראנו מקודם ברשי, צריכים לקחת את התסריט, את התסריט הזה בחשבון, שהוא החזיר אותה בשעה שאנשים לא ידעו בחזרתה, ובבוקר הוא כבר מת, ואנשים חושבים שסך הכל היא, היא גרושתו, ואז לכן יש לאסור האיבום. רבשי אמר, הוא טעם רביעי, אמר היינו טעמה דרבי אלעזר. דגזר הני, כל מוחזרת, משום יתומה בחייו והחזירה. הסברנו את זה במשנה, במקרה כזה שהיו גירושים גמורים, ואחר כך אותו מגרש לקח את הקטנה בחזרה, החזרה היא אינה נישואין גמורים, ואם הוא מת ומשאיר אח, מהי הקטנה הזאת? היא בעצם גרושת אחיו. זה שאח שלו יחזיר אותה, זה לא נחשב. זה כמו שהסברנו מוקדם יותר, החזרה של הקטנה אחרי הגירושין, זה אינה נישואין גמורים. וזה באמת אסור. זה ייבום, הדוגמה הזאת, או המקרה הזה שיתומה בחייו, שלמדו במשנה, זה איסור ייבום מעיקר הדין, כי היא בסך הכל גרושת אחיו. ובמקרה הזה היה סיפור של החסרה, שהוא החזירה, אותו אח ראשון החזיר אותה. אז כל שאר הסיפורים של החסרה, אחרי גירושין, שלמרות שבאמת מיטה מפלת, אבל גוזרים את כל השאר עטו המקרה הזה. כי המקרה הזה, שיתומה בחייבה החסירה, זה באיסור איבום מן הדין, מעיקר הדין. הכי נמי מסתברה, כפי דברי רבשי, בהסברו של רבי אלעזר התנה. למה זה מסתברה? מדקתני סיפה. קטנה שיסי אביה ונתגרשה, המקרה הזה מלמעלה במשנה, אנחנו ראינו שורה שלישית מראש העמוד, יש לנו גם כוכבית מצד הגמרא, אפשר לראות מאיפה זה צוטט. קטנה שיסי אביה ונתגרשה, כתומה בחייו והחזירה והכל שעשועה ליבם. היי מהי לממרה? הפסקה הזאת במשנה, מה הצורך? פשיטה, הכל פשוט. אם האבא הסיע אותה לגבר והוא גירש אותה, אלו הם גירושים גמורים, כמו שאמרנו מקודם. זה שהוא החזיר אותה אחר כך אינם נישואים גמורים. אז פשוט שאותה קטנה אסורה ליבם מדין גרושת אחיו. למה המשנה מביאה את הפסקה הזאת שהופיעה, שוב פעם אני אומר, במשנה, שורה שלישית מראש עמוד, למה? אל עליו, הקמה שמלן. ההימצאות של הפסקה הזאת במשנה בא ללמד את הדבר הבא. תאמה דרב אלעזר שהוא אסר במקרה נקרא זה הקודם באדם שגירש את אשתו והחזירה, והוא רב אלעזר אסר איברום. למה? דגזר הנח, הוא גזר שר הסיפורים של החזרה משום היי עתו המקרה הזה שאמרנו הוא באיסור איברום מעיקר הדין. שמע מינה, זה הוכחה להסברו של רב אשי. תניה קבתי דרב אשי, ויש כאן ברייתא שמסייעת לו. מודים חכמים לרב אלעזר בקטנה, שוב פעם החכמים הם הבר פלוטה של רב אלעזר, הם היו מקילים, הם התירו איברום, הם דיברו על כך שמיטה מפלת בסיפור למעלה של החזרה של גרושתו הרגילה, לא קטנה, אז החכמים התירו איברום. אבל מה? הם חכמים לאיסור. רב אלעזר בקטנה שסייה ויה ונתגרשה, הרי היא כתומה בחייו, החזירה אותו מגרש מחזיר אותה, שאסורה ליבה מפני שגירושיה גירושים גמורים, ואין חזרתה חזרה גמורה, כי היא עדיין קטנה, והניסויים האלו הם אינם ניסויים גמורים, מעשה קטנה אינם נחשבים. ולכן אם הבעל שהחזיר אותה מת והיא עודנה קטנה, אין איברום, יש איסור איברום. באמת ואומרים, מתי החכמים באמת מודים להחמיר? שגירשה כשהיא קטנה וחזירה כשהיא קטנה, והייתי מוסיף ומת, אבל גירשה כשהיא קטנה והחזירה כשהיא גדולה, אינמי החזירה כשהיא קטנה וגדלה אצלו הוא מת ועכשיו מת. בשתי הדוגמאות האחרונות הניסויים הם ניסויים גמורים, אותה חזרה זה חזרה גמורה, ואם הוא מת ללא בנים או חולצת או מתייבמת. משום רב אלעזר אמרו חולצת ולא מתייבמת. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י, קצת למטה מפה ברש"י. משום רב אלעזר אמרו ומדקתני ליאל, ומודים חכמים לרב אלעזר ביתומה בחיי האב, אלמה איירי בא רב אלעזר, רב אלעזר עצמו דיבר על כך, דתאמה דבאחניתא, הסיבה שרב אלעזר החמיר בשאר המקרים של חזרה ואיברום משום בגלל או עתו המקרה הזה. בא מיני רבה מרב נחמן. נציין שהשאלה של רבה הוא לפי רבי אלעזר, רבי אלעזר שהחמיר במקרה של גירש את אשתו והחסירה ומת ללא בנים, אסורה ליבם. עכשיו אנחנו מה שאלת רבה? צרתה מהו? הצרה של אותה מוחזרת גדולה. יש לנו בשוליים תרשים שמבהיר על מה אנחנו מדברים. בתרשים אתם רואים רש, ראובן ושמעון, אחים. שלב ראשון, או נציין שלראובן יש שתי נשים. צרה, בתרשים שלנו הבלטנו אותה, סימנו אותה במויין, והיא הנושא שלנו, ולראובן אישה נוספת. מה קרה? ראובן, שלב ראשון אתם רואים אחד, גירש את האישה. שלב שני, אתם רואים מספר שתיים, החזיר את האישה. ושלב שלישי, ראובן מת. מת ראובן ללא בנים. השאלה שלנו, מה דינה של הצרה לגבי איבום עם שמעון? לפי רב אלעזר, שאסר האישה ליבם, והיא נאסרה משום גזירה, כמו שדיברנו עליו מוקדם יותר, בפרט בהסברו של רבשי, שכל המוחזרות האלו אסורות עטו המקרה שיתומה בחייה והחזירה. אז זה לגבי האישה עצמה, אנחנו יודעים שהיא אסורה ליבום. מה לגבי הצרה? הגמרא ממשיכה, אמר לי רב נחמן עונה, היא המוחזרת עצמה, האישה, גופה, גזירה. למה היא אסורה ביבום? רק משום גזירה, אתו יתומה בחיי אביה. ואנה נקום ונגזור גזירה לגזיר, ואתם רוצים שאנחנו נאסור הצרה לשמעון? הצרה תהיה רק גזירה, אתו האישה. אבל האישה עצמה נאסרה בגלל גזירה, וכידוע, לא גוזרים גזירה לגזירה. זה כלל ידוע, ולכן אין בעיה אם ראובן מת והשאיר שתי נשים, ואחד היא הצרה כמו שתיארנו, היא תהיה מותרת לשמעון. הגמרא שואלת, והתניא, משום רב אלעזר אמרו, היא וצרתה חולצת. אז מכאן רואים שהצרה אינה שרה לאיבום. הגמרא אבל דוחה את הקושיה הזאת, היא וצרתה אסר כדאיתך. אם אנחנו נדקדק בלשון של אותו מקור, הוא פשוט לא מדויק. אין מקרה שאדם מת ושתי נשיו חולצות, כתוב כל היא וצרתה, אלא לאו, או היא או צרתה חולצת. לגבי המקור הזה צריכים לתקן את ההבנה, להעביר את ההבנה, זה צריך להיות או היא או, לא ששתיהן חוצות. ועקבות העובדה שהמקור לא מדויק ונאלצנו לתרץ אותו, נמשיך לאו תירוצי כמתרצת. אנחנו כבר עוסקים במקור לא מדויק ונאלצנו לתרץ אותו, אז אנחנו נציע תירוץ אחר, תריץ אחי, היא חולצת. זה לגבי האישה עצמה שגורשה והוחסרה צרתה, אבל לגבי הצרה או חולצת או מתייבמת, כל האופציות פתוחות לגבי הצרה, אפילו איבום. המשנה, יש סימון שמופיע במשנה, פס כפול, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו שתי אחיות. אפשרות אחת, שתיהן קטנות, עוד תסריט, אחת גדולה, אחת קטנה, הנשואות לשני אחים. אז ברגע שיש לנו דגם כזה, תבנית כזאת, שתי אחיות ושני אחים, בל נשכח שברקע קיים איסור אחות אשתו. אדם שנשוי לאישה לא יכול לקחת את אחותה. המשנה, שני אחים נשואים לשתי אחיות קטנות. הביטוי קטנות אומר לנו שהנישואים אינם נישואים גמורים. ומת בעלה של אחת מהן, הלזו תצא משום אחות אישה. האח שנשאר בחיים לא יכול לקחת את האלמנה, הרי האלמנה הזאת היא אחות אשתו. גדולה וקטנה, עכשיו בתסריט כזאת גדולה נשואה נישואים גמורים לבעלה. אז אם יש לנו ראובן ושמעון, וראובן נשוי לגדולה ומת ללא בנים, ושמעון נשוי לאחותה אבל היא נישואים דרבנן, שתי אפשרויות מבחינת מה קורה הלאה. מת בעלה של קטנה, עכשיו מת בעלה של קטנה, אם הוא מת ללא בנים, תצא הקטנה משום אחות אישה, היא לא יכולה להיכנס לרשותו של אח שנשאר שנשוי לאחותה הגדולה, אין כאן איבום, כי היא, הקטנה הזאת, היא אחות אישה. מי פעלה של גדולה, ונשאר זה שנשוי לקטנה. לפני שנתקדם, נציין שבעיקרון, האלמנה הזאת, יש לה זיקה לאח, זיקה דורייתא. הניסויים שלה היו ניסויים דורייתא. הבעל שלה מת, היא אלמנה, ויש אח, אז קיים אפשרות חזקה, נקרא לזה כך, כי אני לא רוצה בשלב הזה להתחייב לשום דבר, יש כמה וכמה דעות בתנאים, אבל בעיקרון היא זקוקה ליוון. היוון נשוי לאחותה הקטנה דרבנן, אבל הזיקה שדיברנו מקודם, הזיקה היא ברמה של זיקה דורייתא. מה עושים? אז בהמשך אנחנו נראה כמה דעות תנאים שמתייחסים למקרה הזה. אבל חשוב לנו ללמוד ביחד את רש"י על המשנה, שורה ראשונה בשורות הרחבות מתחת לגמרא. מת בעלה של גדולה ונפלה אותה גדולה לפני בעל הקטנה שהיא גם אחותה, זיקתה של גדולה שהיא מן התורה אוסרת הקטנה עליו. הקטנה עצמה נאסרת עכשיו, היא לא עשתה כלום, בעל שלה קיים, אבל פתאום היא אסורה לבעלה דנישואיה מדרבנן. הקשר שלה עם בעלה הוא רק דרבנן, ולא אלימה לשון חוזק, ולא אלימה להפקורי זיקה דורייתא. הניסויים דרבנן שלה אינם מספיק חזקים להפקיע את הזיקה שזה דורייתא, והביא לה הקטנה הזאת אחות זקוקתו. ומה יעשו? עכשיו מה עושים? המשנה, חוזרים לגמרא. עכשיו מה כתוב פה? מה עושים? רבי אלעזר אומר, מלמדים את הקטנה שתמאן בו. הרי בניסויים דרבנן אנחנו יודעים שקיים אפשרות למיון, ואם היא ממאנת, הגדולה יכולה להתייבם. מיון אומר שהיא לא הייתה נשואה כלל, הכל נעקר למפרע. אז יש אפשרות לפי רב אלעזר לקיים איבום עם הגדולה. רבן גמליאל אומר, אם מיינה מיינה, אז יכול לייבם את האלמנה שהיא גדולה. ואם לאו, אם היא לא ממאנת, תמתין עד שתגדיל ותצא הלזו הגדולה משום אחות אישה. נסתכל שוב פעם ברש"י, רבן גמליאל אומר, אין זיקתה, זה החידוש בניגוד או בשונה למה שאמרנו מקודם, רבן גמליאל אומר, אין זיקתה אוסרת את זו. הזיקה שקיימת אינה אוסרת את הקטנה על בעלה, דרב לב סובר, אין זיקה. עכשיו, זה ביטוי שרואים לאורך מסכת יבמות, אבל כאן רש"י מבהיר מה הכוונה אין זיקה. כלומר, לא אלימה זיקה. הקשר הזה בין האלמנה והיוון לא מספיק חזק כדי פירשנו בפרק רבן גמליאל. הלכך, אם מיינה, אם הקטנה ממאנת מול בעלה, בסדר, ותתייבם גדולה. ואם לאו, אם היא לא ממאנת, היא לא צריכה לעזוב את בעלה הקטנה הזאת, תמתין קטנה אצלו עד שתגדיל, יהיו ניסוי גימורין. אם היא נשארת עם בעלה עד שהיא גודלת, עד שהיא עוברת גיל 12, יהיו ניסוי גימורין. ואז מה? לגבי הגדולה ותצא על הזו משום אחות אישה. אבל נחלץ לגדולה לא. אנחנו לא נדבר פה על חליצה לגדולה, כי אם הוא, הבעל הקטנה, יעשה חליצה עם אותה אלמנה, אלמנה אחיו שהיא גדולה, מה יקרה? דפסל את הקטנה עליו, אשתו הקטנה תהיה באמת אסורה משום אחות חלוצתו, כי החליצה במקרה כזה זה חליצה גמורה, דורייתא. מה לגבי הקטנה? הקטנה היא אסורה משום שהיא אחות חלוצה. אנחנו חוזרים למשנה. רבי יהושע אומר, אוי לו על אשתו, המילה אי זה כמו אוי, אז אי לו על אשתו, אי לו על אשת אחיו. מוציא את אשתו בגט, אותה קטנה הוא מוציא בגט, ואשת אחיו בחליצה. שוב פעם רשי, מוציא את אשתו בגט, ואין מלמדים אותה, את הקטנה הזאת, למען, כדי אמר בגמרא, למה לא? יתרחק אדם מן המיעונים. ומי תבנה מלא יתבה, תותי, וזה גם לא אופציה שהיא תישאר אצלו, וכסבר יש זיקה. הזיקה עם הגדולה אוסרת את הקטנה, כי היא הקטנה אחות זקוקתו. אלא תצא בגט. כאילו אנחנו במקרה כזה מעדיפים המסלול הזה או הנתיב הזה של גיטין, שהוא ייתן לה גט, וזו לא תתייבם. הגדולה לא יכולה להתייבם משום מה היא עכשיו? היא אחות גרושה. אלא תצא בחליצה. בל נשכח שמדורייתא הזיקה, ובפרט שאמרנו שרבי יהושע סובר יש זיקה, היא דורייתא. הנישואין וכל הקשר של הבעל עם הקטנה הייתה מדרבנן, אז צריכים לבטל את הזיקה דורייתא, וזה על ידי חליצה, מאחר שהאפשרות של ייבום אינו קיימת. אנחנו חוזרים לגמרא. האם באמת אפשר לנקוט כמו השיטה של רב אלעזר, שמלמדים את הקטנה למען ואז יהיה אפשרות לייבם את הגדולה, ומי שרי, כלומר ללמד את הקטנה למען? והתני בר כפרה, לעולם ידבק אדם בשלושה דברים ויתרחק משלושה דברים. ידבק בשלושה דברים, בחליצה ובבת שלום ובהפעת נדרים. אלו דברים שרצויים. ויתרחק משלושה דברים, וכאן אנחנו מדגישים בקבקוב ומן המיעון, וזו הסיבה שהבאנו את המקור הזה, יש להתרחק מזה, ומן הפקדונות ומן הערבונות. אז זו השאלה, איך למעלה אמרנו שמלמדים את הקטנה למען, בזמן שורים שיש לימנע ממיעון. הגמרא עונה, מיעון זה מצווה שייני. המיעון אצלנו במשנה מהווה פתח לאפשר איבום. אז מיעון במסגרת מצווה, קיום מצוות איבום, אז אנחנו נעודד המיעון. אבל סתם כך שלא במסגרת איבום, יש להתרחק מן המיעון. עכשיו אנחנו, כפי שברור לכולכם, לא הסברנו שאר הפרטים והעיצות במקור הזה. ולמה לא הסברנו? כי זה מה שיהיה עכשיו בגמרא. מה הגמרא תסביר את כל שאר הפרטים. תשימו לב, ברש"י בשורה האחרונה, ידבק אדם וכו', מפרש תמה דכולהו לקמן. לכן אנחנו הדגשנו והתעכבנו רק על מה שקבקבנו לצורך המסע ומתן, אבל בעניין תוכן המקור עכשיו הגמרא תסביר, וזה ימשיך כמה שורות טובות בעמוד ב'. הגמרא, גופה, תני בר כפרה. לעולם ידבק אדם בשלושה דברים. בחליצה, נשים לב לסימונים, המעוין שאתם רואים מוסבר בשוליים, וכתבנו ידבק בשלושה דברים, אחד בחליצה, שתיים בעבד שלום, שלוש בהפרת נדרים. כפי שאתם רואים, מעוין עכשיו, שורה אחרונה באמצע שתיים בעבד שלום, ובעמוד ב' שורה רביעית בהפרת נדרים. אז המימרה או הלימוד הזה שיש לדבק בחליצה, זה אומר חליצה עדיף מייבום. כאבא שאול, אומר את הגמרא הזה, תואם לשיטת אבא שאול. תניא אבא שאול אומר, הכונס את יבימתו לשם נוי. כלומר, לשם דבר אחר מעצם קיום מצווה ייבום לשם המצווה. אלא הוא מכניס אותה לשם נוי, לשם אישות, לשם דבר אחר, כאילו פוגע בערווה. וקרוב בעיניי להיות הוולד ממזר. אז לכן עדיף לפי שיטת אבא שאול, וזה מה שמשתקף מהמקור של בר כפרה, להעדיף לדבק בחליצה. בהבאת שלום, דכתיב, בקש שלום ורדפהו. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ויאמר רבי אבא, אתיה רדיפה רדיפה. עכשיו, מה מטרת רבי אבא? הרי ראינו שיש לדבק בהבאת שלום. כתוב בקש שלום, אז מה יוסיף לנו רבי אבור? אז אנחנו נסתכל ברשי בשורה הראשונה, אתיה רדיפה רדיפה, תשלום שכר גדול לבת שלום, שאוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא כגמילות חסדים. תכתיב בהו, את גמילות חסדים כתוב, ימצא חיים צדקה בעולם הזה, וכבוד, סליחה, ימצא חיים צדקה בעולם הבא, וכבוד, בעולם הזה. אז חוזרים לגמרא, אז רבי אבור מלמד על השכר הגדול בהבאת שלום. אתיה רדיפה רדיפה, כתיב האחה בקש שלום ורדפהו, וכתיב התם רודף צדקה וחסד, ימצא חיים צדקה וכבוד. ורשי כבר הסביר שימצא חיים צדקה זה בעולם הבא, וכבוד בעולם הזה. ודבר השלישי שיש לדבק בו, בהפרת נדרים. כרבי נתן, דתניא רבי נתן אומר, הנודר כאילו בנה במה בשעת איסור הבמות. כלומר, מי שנודר נדרים, דבר שמגונה. וכידוע הבמות פעם היו מותרות, אבל בוודאי אחרי בניין בית המקדש, כמובן בשנים שעמד משכן שילה, במות היו אסורות. אז מי שנודר נחשב כבונה במה בשעת איסור במות, והמקיימו, מי שמקיים את הנדר, כאילו הקריב עליה קורבן. עוד יותר גרוע, אלא הבן אדם שנדר מתבקש ללכת אצל חכם שיתיר כדי שלא יהיה רגיל בכך. אם תשאלו מה הקשר בין נדרים ובמות, אז רשי אומר בקיצור, כאילו בנה במה בשל איסור הבמות, דחותהו דכתיב וכי תחדל לנדור וכו', אז אדם לא יבוא לידי חטא. הלא תחדל, אם אדם לא חודל יהיה בך חטא. שוב פעם, לא רואים מרשי את הקשר לבמות, רק שכמו שבמה בשעת איסור הבמות היה חוטא חטא, גם נודר נדרים זה חוטא. אבל יש עוד דוגמאות של חטאים, למה דווקא במות? אז תוספות מצטט את המקורות לכך, בדיבור המתחיל הנודר כאילו בנה במה, יש מפרשים דנפקלן חדלה חדלה, כלומר גזירה שווה כתיב אחר וכי תחדל לנדור, אז זה מה שרשי ציטט. אם אדם חודל עוצר מפסיק מנדרים אז לא יהיה בו חטא, וכתיב אתם חדלו לכם מן האדם אשר נשמע באפו, כי במה נחשב, ואמר פרק כמה דברכות אל תקלי במה אלא במה. אז רואים דרך הגזירה השווה הזאת, חדלה חדלה הקשר לבמות, ובפרט אם תאמץ מה שהגמרא בברכות אומרת, אל תקלי במה אלא במה. ואפשר גם להמשיך בתוספות, כל אחד בזמנו. אנחנו חוזרים לגמרא. והתרחק משלושה דברים, מן המיונים, והמשולשים שאתם רואים עכשיו הם הבלטת שלושה דברים שיש להתרחק מהם, המיונים, פקדונות וערבון, כמו שמופיע בשוליים. מה הסיבה שיש להימנע ממיון? הגמרא עונה, דילמה גדלה, אותה קטנה שמיינה היא תגדל ומתחרתה בה ויהיה לה חרתה. אז לא עודד מיון כדי שהיא לא תבוא למצב כזה של חרתה. מן הפקדונות, לא להיות שומר על חפצים של אחרים. והגמרא מצמצמת, מגבילה את הרתיעה בבר מטה דביתי כביתי דמי. עכשיו נסביר את זה דרך רשי. בבר מטה לא יקבל פיקדון מבין עירו, לא, אם מדובר באדם שמרוחק שאינו בין עירו, אז ההסתייגות הזאת מקבלת פקדונות לא, אני אגיד לא תקף. מה הבעיה בבן עירו? ממשיך רשי, דביתי כי ביתי דמי, שרגיל אצלו ויטול עד שלו ויחזור ויתבענו. חזרה לגמרא, מן הערבון, להיות ערב, יש מלווה, יש לווה, ויש אחד שמשמש כערב לטובת הלווה, כדי שהמלווה יווה לו כסף. הגמרא מפרטת פה, בערבי של ציון, רשי של ציון, יש לרשי שני פירושים, אחד שם מקום שמניחים הלווה ותופסים הערב, והולכים ישירות לערב. יש אחרינה של ציון, קוראים שם הערבון על שם נוטריקון, שלוף דוץ, שולף עצמו מן הלווה ותוקע עצמו על הערב. זאת אומרת למה שרשי אומר בפירוש הראשון, רק שבפירוש הראשון של ציון זה שם מקום, בפירוש השני זה לא שם מקום אלא זה נוטריקון. אנחנו חוזרים לגמרא, דאמר רב יצחק, מהי דכתיב? רע ירוע כי ערב זר. נציין שיש המשך לפסוק, ושונאי תוקעים בוטח. אז בפירוש הפסוק אומר הגמרא, רעה אחר רעה תבוא, א', למקבלי גרים, ב', ולערבי של ציון, ג', ולתוקע עצמו לדבר הלכה. הסיבה שקראנו המשך הפסוק ושונאי תוקעים בוטח, בגלל ההערה או העצה השלישית הזאת שהגמרא תסביר בשורות הבאות. אז עכשיו הפס הכפול מבליט את הדברים שהזכרנו עכשיו, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה אתם רואים את הפס הכפול, רע ירוע כי ערב זר, דורשים מפסוק זה כי פוענות יבוא על שלושה, אחד מקבלי גירים, שתיים ערבי של ציון, מקום שהמלווים הולכים ישר לערב במקום לתבוע תחילה את הלווה, שלוש תוקע עצמו לדבר הלכה. זה אנחנו נראה מה הכוונה תוך כדי לימוד הגמרא. הגמרא, מקבלי גרים, אמרנו שרעה אחר רעה תבוא למי מקבל גרים, מה הבעיה? כי רבי חלבו, דיאמר רבי חלבו, קשים גרים ישראל כספחת באור. במסגרת השיעור שלנו עכשיו נתמקד בפירושו של רשי, אבל יש כאן, יש כמה פירושים נוספים, וזה מובא במקורות שמצוטטים כאן בצד, ובפרט בתוספות שם. אבל פה רשי כותב בעניין קשים גרים שאין בקיאים בדקדוקי מצוות ולמדים ישראל ממעשיהן. אז גם הגרים לפי הפירוש הזה מהווים סוג של מכשול בשביל שאר עם ישראל, אז לכן הם נקראים קשים לעם ישראל. הגמרא ממשיכה, ערבי של ציון, זה תואם למה שראינו מקודם, דאבדי שלוף דוץ, מסכנים אותם עריבים שהמלווים הולכים ישירות לאותם עריבים במקום לתבוע קודם את הלווה. תוקע עצמו לדבר הלכה, רשי בדיבור המתחיל תוקע עצמו לדבר הלכה, שאומר הריני שונה, לשון ללמוד, שונה, ואיני מקיים, וקבל שכר לימוד. נמשיך כעת בגמרא, תוקע עצמו לדבר הלכה, דתניא. אנחנו הוספנו פה צורת פפיון, ובשוליים כתבנו פירושים על מה הוא תוקע עצמו לדבר הלכה. אז דתניא, רבי יוסי אומר, כל האומר אין לו תורה, אין לו תורה. ועל זה הגמרא שואלת פשיטה, עכשיו מה פירוש המילים? אז אין לו תורה, כלומר רשי אומר אינו עוסק בתורה, אין לו תורה, אין מקבל שכר לימוד. ועל זה, אם אדם אומר שאני לא עוסק בתורה, אז ברור שהוא לא יקבל שכר לימוד. על זה הגמרא שואלת פשיטה, אלא כל האומר אין לו אלא תורה, אין לו אלא תורה. מה זה? אדם שאומר הריני שונה, אני לומד ואיני מקיים, ואקבל שכר לימוד. אז החזר מלמדים, כך אתה, אז תדע אפילו שכר לימוד אין לו. הגמרא שואלת, הנמי פשיטה, אולי אני אדייק יותר, הוא חושב שאני לומד ולא מקיים, לא מקיים את מה שאני לומד, אז אני אקבל שכר עבור הלימוד. אז אנחנו אומרים לא, וזה התגובה על השאלה, אם הוא חושב שיקבל שכר עבור הלימוד, אז הנמי פשיטה, אלא דאפילו תורה אין לו, אפילו שכר לימוד אין לו. מהי טעמה? למה אדם שאומנם לא מקיים אבל כן לומד, למה אתה אומר שהוא לא יקבל אפילו שכר על הלימוד? אמר רב פאפה המקרא, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. ואנחנו דורשים, כל שישנו בעשייה ישנו בלמידה, כל שאינו בעשייה אינו בלמידה. דיבי תימה, לעולם כדאמריתו מעיקרה. נחזור למה שאמרנו מוקדם יותר, כל האומר אין לו אלא תורה, אין לו אלא תורה. לפי זה, אם הוא כזה שלומד ואינו מקיים, אז יהיה לו שכר על הלימוד. ואם תגיד פשיטה, לא צריכה תקמיגמר להכיני ואז לבבדי. האדם הזה שלומד ולא מקיים, אבל הוא מלמד לאחרים, ואותם אחרים כן מקיימים. מהו דתימה איתלי אגרה לדידי? היה מקום לחשוב, אם הם מקיימים בעקבות זה שהוא לימד אותם, אז שהוא יקבל שכר על העשייה. כמה שמלן? לא. הוא לא מקבל שכר העשייה, למרות ש... אחרים שאושפו ממנו כן מקיימים. ואי בית אימא תוקע עצמו לדבר הלכה בדיינה. המימרה הזאת מכוון נגד דיינים. דעתי דינה לקמי וגמר הלכה ומדמי מילטה למילטה ואיתלי רבה ולא עזיל משאיל. עכשיו נסביר דרך רשי. אז יש לנו, אנחנו עוסקים בדיין וגם ההלכה, יודע הלכה, אומר רשי, אלא שאין דומה לדין הבא לפניו כל כך, ומדמי מילטה למילטה, ואז אותו דיין הוא עושה השוואה ולא משהו לרבי, והוא לא מתייעץ עם מי שגדול ממנו, עם רבו, והיינו תוקע שסומך ונשען על ההלכה שהוא יודע. אז ההימנעות מלהתייעץ, הייתי אומר בתנאים שרשי מציב, שהוא מדמה מילטה למילטה והדמיון הוא לא איך אומרים, רשי, שאין דומה לדין הבא לפניו כל כך, לא דמיון חזק, אז במצב כזה אדם מתבקש להתייעץ, לברר, והוא לא. תאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לא בין ירחותיו וגיהנום פתוחה לא מתחתיו, שנאמר הנה מיטתו של שלמה. מיטתו, רשי מסביר, בית המקדש, ששם לשכת הגזית, שם ישו הסנהדרין. של שלמה זה של השלום שלו. אז נקרא עוד פעם, הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל וכולי, מפחד בלילות, מפחד של גיהנום שדומה ללילה. במילים אחרות, אדם שיושב בדין צריך להיות בתחושת אחריות, עד כדי תחושה של פחד מסוים שמה יתאה, וזה אמור לגרום לדיין להיזהר בפסיקותיו ולהתייעץ כל מקום שנדרש לכך. רבן גמליאל אומר, אם מי ענה וכו', מצטטים וחוזרים למשנה, ואם לאו, אם הקטנה הזאת לפי רבן גמליאל שאחותה היא גדולה ונהיה אלמנה, אז אם הקטנה לא מיינה, המשנה אומרת תמתין עד שתגדיל ותצא על הזו, ואז הגדולה היא יוצאת מהתמונה משום אחות אישה. כלומר אין שום צורך לחליצה, וגם ייבום יהיה אסור, כי אותה אלמנה, אחותה הגדולה שהייתה, כלומר שהייתה יבמה, אבל הקטנה הזאת גדלה, ומילא האלמנה אסורה ליבם בעל הזאת שכעת גם גדלה. הנושא שכתבנו בשוליים, הסבר לשיטת רבן גמליאל, שאמר לפי רש"י, כשתגדיל זו תצא יבימתו ולא כלום. אנחנו פותחים בשאלת רבי אלעזר, והשאלה שלו הוא מופיע עם שני צדדים, א' או דילמה ב', ואז אנחנו נראה שימוש בצורת הרגש, והוא יהווה עבורנו מעקב אחרי שאלת רבי אלעזר. רב שהוא נשאל, הוא ייתן תשובה, ואחר כך רב ששת יעלה קושיה, ואחר כך תשובה, ועוד פעם קושיה. אנחנו קוראים לזה מעקב, לשמוע על המסע ומתן, וזה ממשיך וממשיך בדף קוף יוד עמד א'. הגמרא, בא מיני רב אלעזר מרף, מהי תימה דרב גמליאל? ברשי, מהי תימה דרב גמליאל? דאמר, כשתגדיל זו תצא יבימתו בבלו כלום. זה השאלה. א', אומרת הגמרא, משום תכסבר קידושי קטנה מתלה תלו, הם תלויים, וכי גדלה כשאותה קטנה היא עוברת את גיל 12, גדלי בהדה, הקידושים שהיו מקודם כאילו גדלים איתה, אף אגב דלא בעל, למרות שאין שוב ביאה עם בעלה אחרי שהיא גדלה. ורשי אומר, גדלי בהדה, אף אגב דלא בעל, דניקדשה אשתה, מקום מקום, משגדלה, תפסי קידושי מעיקרה ועיגלי מילתה למפריע. דזיקה דהך, הזיקה של האחותה הגדולה, לא כלום הוא. אני מדגיש פה דרך רשי, ועיגלי מילתה למפריע. העובדה שהיא גדלה עכשיו, זה גורמת לכך שגם הקידושים שהיו מקודם גדלים איתה, וממילא הזיקה לא קיימת, כי עכשיו יש כאן מצב של אחות אשתו, ואחות אשתו כמובן זה ערווה ואין צד ייבום בכלל. זה צד אחד לניתוח של שיטת רב גמליאל. עוד יומה ממשיך הגמרא, משום דקסבר המקדש אחות יבמה נפטרה יבמה והלכלה, אי בעל אין, אי לא בעל לא. אז לפי זה נכון, היו קידושים עם קטנה, ועכשיו אותה קטנה אם היא גדלה ובאה עליה אבל בינתיים, אני אומר ונזכור, בינתיים היה יבמה בתמונה, הרי אחיו מת כשאשתו הייתה עודנה קטנה, אז הייתה יבמה בתמונה. אבל רב גמליאל אולי הוא סובר שמי שמקדש אחות היבמה, דהיינו הקטנה הזאת היא אחות היבמה, ומי שמקדש אחות יבמה, נפטרה יבמה, הופך את היבמה להיות אחות אשתו, והלכלה וזהו, היא פטורה. אבל כדי שזה יתגשם, הגישה הזאת, זה רק אם היא בעל אין, אם הבעל של זאת שהייתה קטנה אבל היא גדלה עכשיו, אם הוא בועל אותה עכשיו, זה עכשיו הקידושין, אין כאן משהו למפריע. אם הוא בועל אותה עכשיו, זה יהיה הקידושין, היא לא בעל לא. שוב פעם נסתכל ביחד ברשי, או דלמה קידושין כמי לא כלום נינו, ומשום קידושין דבעילה דמי שגדלה נפגח יבמה, זה מה שמוציא אותה מהייבום, מחיוב ייבום. ואף אגב דזיקה קודמת לקידושין, למרות שהזיקה, וזה ניסינו להדגיש את זה מקודם, שהקשר בין היבמה ואותו אח בעלה קדם לקידושין אלו, כסבה המקדש אחות יבמה נפטרה יבמה דעתי קידושין ומבט לי לזיקה. ושוב פעם הנפקמינה בין שתי האפשרויות האלו להסביר רב גמליאל, הנפקמינה היא אחרי שהקטנה גדלה, האם כדי לפתור את היבמה צריך ביאה נוספת, מי שגדלה או לא. התשובה, אמר לי רב עונה, היינו תמה דרמימיר, משום דקסבר, כמו אפשרות ב', המקדש אחות יבמה, נפטרה יבמה בעל חלה, אי בעל אין, אי לא בעל לא. אמר רב ששת, רב ששת מקשה על רב, אמינה, אני חשבתי כי נעים ושח עברה, ואמר לה שמיתה. מה שרב אמר, אמר על זה כשהוא היה חצי רדום, או חצי ער, איך שתרצו. כלומר, זו לא תשובה שאפשר לסמוך עליו. דתניא, המקדש את הקטנה, קידושיה תלויים. מהי תלויים? לאו כי גדלה, גדלי בהדה, ואף אגב זה לא בעל. כלומר, כמו אפשרות א' מקודם, וזה לא כמו שרב ענה. אמר לי רבין ברייד רב נחמן, רבין עונה לרב ששת, המילתא דקטנה מיתלה טליה וקיימה, כמו שכתוב פה תלויים, אי בעל אין, אז הקידושין קידושין, כמו אפשרות ב', כמו שרב ענה מקודם, אי לא בעל לא. די אמרה, מה עובר בראש של האישה? הוא עדיף מיני ונה עדיפנה מיני. אנחנו נסתכל ברש"י. דיבור המתחיל, מיתלה טלי, כל ימי קטנות, ספק יבעול מי שתגדיל ותהיה אשתו, ספק לא יבעול ולא שמחה דעתה. מה עובר לה בראש? דאמרה ממשיכה, שדאמרה היא אומרת, היא עדיף מיני, יש לו כוח מעלי ויוציאני בגט בעל כוחי, ונה עדיפנה מיני, וזה שהיא יכולה למען, וכל זמן שארצה אצא במיון על כוחו. ותוספות האחרון כאן בדף, הוא עדיף מיני, פירוש שיכול להוציאני בגט בעל כוחי, וענה עדיף המיני שאוכל למען בו כל זמן שלא בעל. ולכן כדי שהספק הזה ייעלם, היא צריכה להיות, הוא צריך לפעול אותה אחרי שהיא גדלה. וזה שוב פעם, זה כמו שרב ענה מקודם. הגמרא שואלת, וסבר רב אי בעל אין, אי לא בעל לא, והא איתמר קטנה שלו מי ענה, והגדילה ועמדה ונישאת, כלומר נישאת לשני. אנחנו נחזור עוד פעם, יש לנו אחת שהייתה בנישואים ברבנן, היא הייתה קטנה והיא לא מיינה בבעלה הראשון, והיא גדלה והלכה לגבר שני. רב אמר אינה צריכה גט משני. מה זה אומר? אז אנחנו נראה בהמשך הגמרא, אבל זה כבר נראה שלא נתפס שום קשר נישואין עם השני. למה? כי היא הייתה ברשות הראשון וגדלה, עברה את ה-12, ואין כאן איזו שהיא ביאה, לא צריך. עצם זה שהיא גדלה אצלו, זה קובע את העובדה שהיא אשת איש של הראשון, ולכן אין צריך אפילו גט מאותו שני, כי לא נתפס שום דבר. ושמואל אמר צריכה גט משני, כי לפי שמואל עצם זה שהיא גדלה אצל הראשון, זה לא אומר שהנישואים חלים עם הראשון. לכן זה שהיא הייתה עם הגבר השני, היה מקום שנתפס הקידושין עם השני, וכדי לעזוב אותו צריך גט. עכשיו הגמרא מסביר, ואנחנו עוברים לדף קוף יוד עמוד א', my love דלא בעל. ושוב פעם בקשר לשיטת רב, רשי מסביר בשורה הראשונה, my love דלא בעל ראשון, מי שגדלה וכמה רב אינה צריכה גט משני דחלו כבישים ראשונים כשגדלה. אז איך הצגנו מקודם, או איך רב אמר שרק עם בעל, כלומר זה שהיא גדלה לא מספיק, אנחנו רואים כאן שכן לא, לא מדובר כמו שחשבו שלא בעל דה בעל. רשי אומר שואה שנייה כשבעל, לפי כך אינה צריכה גט משני דה בעילה שבעל הראשון מי שגדלה סתם על השם קידושין נתכוון, יודע היה שאין קידושי קטנה כלום. אז לחזור על עיקר הנקודה, לפי רב זה שהיא לא צריכה גט השני כי היא נבלה על ידי הראשון אחרי שהיא גדלה, ממילא לא תפס שום דבר עם השני. אבל כל זה בגלל שהיא נבלה אחרי שהיא גדלה, נבלה על ידי הראשון. שואל את אומרה, היא דבעל עם הראשון בעל, מה הייתה עם עדי שמואל? למה לפי שמואל צריכה גט מהשני? תשובה, כסבר שמואל בדעה, כל הבועל, נכון, הראשון בעל, אבל מי שעושה כך בנסיבות כאלו, על דעת קידושין הראשונים הוא בועל, ואותם קידושין ראשונים היה עם קטנה, שהם היו כלום. הגמרא שואלת, קושיה ארוכה, תשימו לב, לפי הסימונים, והפליגי בא חדה זימנה. אם אתה מסביר את שמואל כך, שכל הבועל על דעת קידושים ראשונים הוא בועל, ובזה חולק על רב, רב לא אומר שהבעילה היא על דעת קידושים הראשונים, אבל המחלוקת הזאת כבר הושמה. תאיתמר, קידשה על תנאי וכנסה סתם. קידושים, בשעת הקידושים, הבעל אומר, הרי את מקודשת על מנת כך וכך, ונגיד את הדוגמה שמובא ברשי, על מנת שאין עליה, אין עלייך נדרים או מומים, ואחר כך נמצאו עליה נדרים. נסביר, נקרא עוד פעם, הוא קידש אותה על תנאי וכנסה סתם, ובשעת הנישואין שהוא הבעל בעל אותה, הוא לא חזר לתנאי, כנסה סתם, ואחר כך נמצאו עליה אותם דברים שהוא התנה בהם. רב אמר צריכה הימנו גט, ושמואל אמר אינה צריכה הימנו גט. רב אמר צריכה הימנו גט כיוון דנספה, מאחר שהוא נסע אותה או בעל אותה, אכולי אכלי לתנאי, הוא מחל על התנאי. כלומר, הביאה הזאת היא לא על דעת הקידושין הראשונים. רשי בדיבור מתחיל, כנסה סתם, ואחר כך נמצאו עליה נדרים, שרב אומר, צריכה גט. דביאה לשם קידושים הווי. הביאה שהוא עשה אחר כך הוא היה לשם קידושים, אבל היו קידושים מקודם, היה קידושים על תנאי, ואתה עכשיו אנחנו מסבירים שהביאה היא לשם קידושים. אתה יודע היה שאין קידושים הראשונים כלום. אנחנו חוזרים לגמרא, ושמואל אמר אינה צריכה הימנו גט. הסיפור הזה שהוא קידש אותה על תנאי וכנסה סתם ונמצאו את הדברים האלו שעליו הוא התנהם, אין צורך לגט. למה? כל הבועל לדעת קידושין הראשונים הוא בועל, והקידושים הראשונים אלו היו על תנאי שלא קוים. אז השאלה היא, למה צריכים לשמוע מחלוקת רב ושמואל פעמיים, כאילו אותו מחלוקת, פעמיים. האם הביאה שמתרחש אחר כך אין על דעת קידושים הראשונים או לא? אז היה לנו את הדוגמה מקודם של אחד שקידש קטנה, כלומר קידושים דרבנן, וכשגדלה בעל אותה, האם יש משמעות לביאה הזאת או אין לו משמעות, כי הבילה הדעת קידושים הראשונים. ויש לנו את הדוגמה הזאת שלמדנו עכשיו, קידש אותה תנאי ובעל אותה סתם, כינס אותה סתם. הגמרא עונה, צריכה, אני צריך לשמוע את המחלוקת הזאת פעמיים. מה הכוונה פעמיים? שתי הדוגמאות והשיטות של רב ושמואל, גם במקרה ההוא וגם במקרה הזה. בשורות הבאות אנחנו נלמד עם רשי, יש לו גרסה אחרת בגמרא, ואחרי שנלמד את נסיים את הקטע ששייך לשורות שאנחנו סימנו בסוגריים, נחזור להמשך הגמרא ואי יתמר בה, זה המשך ההסבר למה צריכים שני המחלוקות האלו. אז אנחנו כעת עוברים לרשי, במקום ארבע שורות שעקפנו אותם בסוגריים בגמרא. וזה לפי, שוב פעם, לפי גרסת רשי. דאי יתמר בה, גבי קטנה שלא מיינה. בה, כאמר רב, שאין הביאה אחרי שגדלה עם על דעת הקידושים הראשונים, למה רב אומר כאן את זה? דעסק הדעתי, זה עולה על דעתו של הבעל, לבעול לשם קידושים מי שגדלה. כאילו לא סומך על הקידושים הראשונים, משום דלקה תנא, אין פסול קידושים הראשונים משום תנאי. לא היה איזושהי תנאי בזמן שהוא קידש אותה כקטנה, אלא משום קטנות. כל החיסרון בקידושים הראשונים היו משום קטנות, ואדם יודע שאין קידושים הראשונים כלום, וחזר בעל לשם קידושים. אבל בהי, במקרה של מה קידשה תנאי וכנסה סתם, דעיקה תנאי, אותם קידושים הראשונים היו בתנאי, אימא מודה לשמואל, ודאיתא דתנאי בעיל, כסבור שאין עליה נדרים, וקיימה תנאי שביניהם. ובמקרה כזה, היה מקום לחשוב שרב יסכים לשמואל, שהכנסה סתם זה על סמך התנאי שהיה, כלומר על דעת קידושים הראשונים. אנחנו חוזרים לגמרא אחרי הסוגריים, ואי יתמר בה, אם היינו שומעים את המקרה שקידשה על תנאי, בהך כמר שמואל, שבמקרה כזה שמואל יגיד שאין צורך גט, כי הוא בעל הדעת קידושים הראשונים. אבל בהך קידושי הקטנה היה הווה מינה אימא מודה לרב, הווה מינה שאם הוא בועל, שאם הבעל הראשון שאם הבעל הראשון לא תצטרך גט מהשני, כפי שסובר רב, הכל יודעים שאין בקידושי הקטנה כלום, ולכן עכשיו שהבעל הראשון בועל אותה אחרי גדלות, זה הקידושים גמורים. צריכה, לכן צריכים לשמוע את עמדת שמואל גם במקרה הזה, והוא בדעה שהקידושים שהוא עושה איתה אחרי שהיא גדלה גם כן על דעת הקידושים הראשונים. הגמרא שואלת, ומי אמר רב כי בעל אין היא לא בעל לא, שהנישואים נקבעים כנישואים רק אם הבעל בועל אותה אחרי שהיא גדלה, והיה עובדה דהווה בנרש והקדישה, נרש זה שם מקום, והקדישה כשהיא קטנה וגדלה, ועוטבי אבי קורסיה, אבי קורסיה זה הפריון, זה וכשאר חופות שעדיין לא נבלה, ואתה אחרינה איזה גבר אחר וחטפה מיני. ורב ברונה ורב חננאל תלמידי דרב אבו חתם, ולא הצריכוה גיטה מבת רע. למה? כי הקידושים הראשונים תפסו גם בלי שהיא תיבעל עוד פעם אחרי גדלות. אז מה אנחנו רואים? לא כמו שרב אמר מקודם שרק אם הוא בעל אחרי גדלות אז נתפס הקידושים מדורייתא, גם אם לא, כפי שמשתמע מהסיפור הזה. ואני אדגיש שוב פעם את עיקר הנקודה, שאותם תלמידי דרב אמרו שכדי לעזוב אותו חוטף, את אותו שני, לא צריך גט, כי לא תפס אצלו שום דבר, כי הייתה מקודשת לגמרי עם הראשון, כי קידושי הראשון תפסו עכשיו בלי שאותו ראשון יבעול אותה. אנחנו נסתכל ברשי, אבי קורסיה והפריון, זה דיברנו על זה, הזכרנו את זה לא מזמן, שזה מין כלי שהיו מובילים אדם ממקום למקום, ותפסו אותה משם, וכסר כדאיתך כשאר חופות שעדיין לא בעלה, ואפילו אחי לא הצריכו הגיטה מבטרה, לא הצריכו גט כדי מאותו שני שחטף אותה, אמה חלו קידושי כמי, אותם קידושים ראשונים חלו. אנחנו חוזרים לגמרא, אמר רב פאפה, בנרש מנסב נסיבי והדר מוספי הבי קורסיה. באותו מקום היא נתקדשה בבעילה משגדלה לראשון, כי שם הסדר הוא שונה מהמקובל, קודם נבעלים ואחר כך מושיבים אותם באותו בי קורסיה. תשובה שנייה, רב אשי אמר, ונוסיף פה שלפי רב אשי אותו ראשון לא בעל, אז מאחר שרב סובר היא לא בעל לא, למה לא יצריכו הגט מהשני? זה משמע שקידושי השני אינו כלום, ואם הראשון לא בעל, קידושי השני הווין קידושין. אז אומר רב אשי אמר, הוא עשה שלא כעוגן, הוא חטף אותה, לפיכך עשו בו שלא כעוגן, ואף כאינו רבנן לקידושי מיני. שוב פעם, מעיקר הדין, אם לא ניכנס לעובדה שדברים נעשו שלא כעוגן, הראשון לא בעל, זאת אומרת הבי קורסיה בנרש לא שונה מכולם, קודם מושבים בבי קורסיה ואחר כך ורק אחר כך היא הבעילה מן אותו ראשון, וזה לא הגיע לכך, היא נחטפה מהפי קורסיה. אז מאחר שרב סובר כמו שאמרנו מקודם היא לא בעל לא, אם הראשון לא בעל אז לא נתפס הקידושין, אז איך תמיד את רב הוציאו אותה מהשני בלי גט? הרי השני הזה שחטף אותה בעל אותה והיא מקודשת לשני, אז איך אפשר להוציא אותה מהשני בלי גט. אז הרבשי הסביר, מאחר שהוא פעל שלא כעוגן, הרבנן הפקיעו את הקידושין של אותו שני מיני. עכשיו אני אמרתי, אולי מוקדם מדי, אותו שני, מה הוא חטף אותה ומה. עכשיו ממשיך הגמרא, אמר לי רבינו הרבשי, תנח דקדיש בקס. אני יכול להבין שהרבנן הפקיעו את הקידושין של השני אם הוא קידש אותה בכסף. נכון, הוא חטף אותה וקידש אותה בכסף, באו החכמים ומפקיעים את הפעולה הזאת ואומרים, נתת לה כסף בתור הקידושין. נכון, היא לא הייתה מקודשת לראשון, כי אותם קידושים היו רק כשהיא הייתה קטנה ומשגדלה לא בעל אותה, ואתה עכשיו נתת לה כסף אבל חטפת אותה, עשית שלא כהוגן, ואנחנו מגדירים עכשיו הכסף שאתה נתת כמתנה. כלומר הפקיעו את הקידושי כסף. זה אנחנו יכולים להביא שיש לרבנן שליטה על כספים. קדיש בביאמי, מה עם אותו שני שחטף אותה גם בעל אותה? איך אתה אומר שמוצאים אותה מהשני ולא גט? הגמרא עונה, שביו הרבנן לבילתו בעילת זנות. גם זה יכולים להפקיע, כי כל דמקדש עדיין דרבנן מקדש, כפי שאנחנו מכירים שהרי את מקודשת לי כדת משה וישראל, והרבנן אמרו שמי שחוטף הוא לא יכול לקדש. גם אם מדובר בקידושי ביה, הרבנן הופכים את זה לבעילת זנות באלמה, וכמובן היא לא מקודשת לשני, ולכן אותם תלמידי דרב לא הצריכו הגט מהשני. אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי אלעזר, שמלמדים את הקטנה למען. וכן אמר רב אלעזר, ורק נחזור על העיקר הנקודה, אם היא ממענת, זה מאפשר לאחותה הגדולה לקיים מצוות איבום. וכן אמר רב אלעזר, האמורה רב אלעזר, הלכה כרבי אליעזר, שמלמדים את הקטנה למען. עד כאן שיעורנו להיום.